התחילו לפרוץ לאחד הבתים שמולנו. ראינו גרזנים וטוריות, התחילו ממש כמעט שברו, ואז בדיוק עבר מוחמד אבו טברה, והוא הרים יד ככה, אני זוכר את זה, אני הסתכלתי, הרים יד. פתאום אתה שמעת שקט, אף אחד לא דיבר. ואז צעק ואמר, מי שיגע בבתים של היהודים, אני אגדע את ידו. וראית ככה כמו פלא, ככה הידיים ירדו למטה, אנשים הסתובבו והלכו להם למקומות אחרים.
פגישה אישית עם עופר שמיר.
הפרהוד הן פרעות ביהודי עיראק שהתקיימו בחג השבועות של שנת 1941. לפני יותר מעשור הלכתי לשמוע את עדותם של ניצולי הפרהוד. אחד מהם היה יחזקאל אליאס. הקלטתי את דבריו והם נשמרו אצלי. חשבתי שיום יגיע ואשוב לערוך תוכניות רדיו. עתה, כשאני מעלה את האתר הכל ברשת, חזרתי להקלטות הישנות, ואני מביא בפניכם את שיחתנו שבה יחזקאל אליאס מספר לי על זיכרונותיו מימי הפרעות ועל החיים בעיראק ערב קום המדינה, עלייתו והשתלבותו בארץ.
טוב, אני נולדתי ב-1930 בבגדד שבעיראק, למשפחה מרובת ילדים. אנחנו היינו 5 אחים ו5 אחיות, סך הכל 12 נפשות. אני מבחינת מדרג תשיעי.
זאת אומרת, כל האחים כבר היו יותר מבוגרים?
כולם היו, למעט אחות יותר קטנה ממני. התגוררנו בשכונה מעורבת של מוסלמים ויהודים. אבי קנה בית ברובע מעורב מוסלמי ויהודי, ושם גדלנו. ברובע הזה האחים למדו בבית ספר אליאנס, הגיעו למעמד של מנהלי תחנות רכבת. שירותי הרכבות בעיראק היו מאוד מאוד מפותחים. אבי היה נגן, ניגן על כינור ועוד והופיע במסיבות וחתונות, וכך פרנס את המשפחה. שני האחים שלי הגדולים עבדו, כאמור, הגיעו לדרגות של מנהל תחנות רכבת.
בגיל די צעיר באופן יחסי, לפי דברים שלך. אם אנחנו מדברים על שנות 41, אז הם היו צריכים להיות בערך בני 22-23.
כן, בהחלט, בהחלט. שם לא היה שירות צבאי, ישר מבית הספר הלכו והשתלבו בעבודה. והחיות עבדו כתופרות, למדו תפירה בבית ספר יהודי, שנתמך על ידי הקהילה היהודית בצרפת, וכך המשפחה חיה את החיים שלה בשכונה המעורבת. כולנו למדנו בבית ספר, גם החיות שלי הצעירות, השלוש צעירות למדו, המבוגרות לא, עוד לא היה מקובל שבנות תלמדנה בבתי ספר, למרות שהיו בתי ספר יהודים, וכך חיינו את החיים שלנו עד שהגענו לתקופות הקשות ביותר. אנחנו מגיעים ל-41. 41 הייתי בגיל 11. עמדתי לסיים בית ספר יסודי. שם למדנו 6 כיתות, לא 8 כיתות, 5 כיתות תיכון, סך הכל 11 כיתות. אז זה היה על סף סיום בית הספר היסודי, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. היינו במהלך המלחמה. ואז יראו כל מיני אירועים בעיראק, כמה ממשלה פרו-נאצית שהייתה מנוגדת לזרם המלכותי, למעשה לא היה מלך, בנו של המלך היה מתחת לגיל 18, והיה יורש עצר, וכל משפחת המלוכה ברחה מאיראק מפחד שעונה לה רע, ואחר כך, אחרי שפיזרו את הממשלה הזאת, הרכיבו ממשלה אחרת, אז דוקה המרד הזה, ואז יורש העצר חזר, זה היה בערב חג השבועות, 41. יהודים בערב החג יצאו בין היתר להקביל את פניו של יורש העצר, והייתה התגרות של מוסלמים ביהודים, והתפתחה תגרה שנפצעו קרוב ל-30 יהודים.
זה היה ערב החג.
זה היה ערב החג. אבל לפני זה נפוצו שמועות שהולך לקרות משהו נגד היהודים. שמועות עפו באוויר והמשפחות נזהרו, ממש נזהרו. אני זוכר אמר יותר לא לצאת לרחוב. אנחנו, הרחוב היה הכל בשבילנו. לא היה לו רדיו ולא טלוויזיה. רדיו בשנה אחרי זה אנחנו כבר היה לנו רדיו, אבל לא, הרחוב שאב אותנו, נשאבנו לרחוב. אז חברים היו מוסלמים ויהודים, חיינו אותם פחות או יותר בשלום מאולץ כזה.
בחברות, כמו שילדים חיים.
בדיוק, בדיוק. ובאותו ערב, אבל לפני כן ברשותך, אנחנו חשנו שהולכת להיות סכנה.
איך אתה מרגיש את זה? מה היה שלו?
הייתה אווירה מתוחה. קודם כל האיסור של ההורים, לא לצאת לרחוב. זה לא היה מקובל. מה לא לצאת לרחוב? לא הבנו. אז אמרו, המוסלמים מתנפלים על היהודים, אין לכם מה לצאת. אבל לפני כן, אנחנו חשנו בסכנה הזאת, ואבא פיצל את המשפחה.
עד כדי כך?
עד כדי כך. האח הגדול הוא נעים, קראו לו, הוא שרת באיזה תחנת רכבת, לא יודע אם זה בצפון עיראק או בדרומה, אבל בא לחופש, בינתיים הוא התחתן בבגדד, אשתו ושני ילדיו נשארו, והוא בא לחופשה, וסחרו בית בשכונה היהודית, ברובע היהודי. ואבא אמר, בוא נתפצל, אנחנו חיים בשכונה מעורבת. אז נשלחו שתי חיות שלי עם אח להיות שם. וכעבור שבוע, זה בדיוק היה ערב שבועות, אמא הרגישה שמשהו לא בסדר. רצתה לדעת מה שלומם, קרה להם משהו. אז הלכה לשכן שלנו וביקשה ממנו, ערבי מוסלמי, אנחנו ביחסים טובים איתם, אם הוא יכול ללכת לשם לבדוק אם שלומם בסדר. הוא אמר לה, תראי, אני הייתי רוצה ללכת לעשות שם, אבל שם באזור הזה לא יודעים שאני מוסלמי, יכולים גם לפגוע בי, ולכן אני לא יכול לענות לבקשתך. והיא חודתה לו, היא הבינה את זה, וחזרנו הביתה, אבל לא הייתה שקטה, ואז שלחנו את האח שלי השני, יותר מבוגר ממני, לבדוק מה המצב שם, ולא שמענו. זאת אומרת, אז פרצו המאורעות בערב שבועות. כן, זה היה בצהריים שאנחנו פנינו למוסלמי הזה, ואחרי שעה שלחנו את אחי אברהם לבדוק מה המצב. וחיכינו וחיכינו, בינתיים ירד הלילה. כמובן, היא הייתה מאוד מודאגת. פחדנו שקרה לו משהו, מפני שאנחנו כבר ראינו שיש הרבה תנועות של כל מיני אנשים לא מקומים בשכונה. הסתכלנו דרך הפתחים בחלונות, עלינו למעלה לגג. מה זה עלינו לגג? בקיץ בבגדד אתה לא יכול לישון, חום של 50 מעלות, ואנחנו נהגנו לישון על הגגות. הגגות שלנו לא רעפים, אלא גג מרוצף עם מעקות, ושם ישנו 3-4 חודשים בשנה, עד בו הסתיו והחורף. עלינו למעלה לישון, ולא הספקנו לשכב, ואז אילו זעקות אימים של יהודיות, זעקות אימה ופחד. שמענו התנפצויות של כל מיני ריהוט וצלחות נשברות, ואתה יודע שאתה נמצא בחוץ, אתה שומע קולות באים מרחוק. שמענו גלים גלים של שבר ואימה, ואחר כך השתתקו ולא הבנו את זה. ואחר כך בא מגל אחר, גל אחר של זעקות מכיוון אחר לגמרי. אני לא חושב שאנחנו יכולנו לישון באותו לילה. שמענו גם רחשים אצלנו, רעש ברחוב שלנו. אבל לא היו זעקות ברחוב שלנו, וקמנו בבוקר בתקווה שיהיה משהו יותר טוב, אבל שמענו רעש היום בתוך הרחוב שלנו, קול של תהלוכות וזעקות ושירים לאומנים. הסתכלנו מחורים ככה בתוך החלונות וראינו שעוברים ברחוב שלנו, בוזזים ממש עם, עם, עם מה שיש להם ביד, מכל בה, כל מה שיכלו לשאת, עם שירים לאומנים ואזבחו ליהוד. במצב הזה אנחנו בינתיים חיזקנו את הדלת הכניסה שלנו בכל מיני מכשולים, ואז אבא אמר, תעלו למעלה לגג ומשם לעבור למשפחה היהודית, ומשם למשפחה מוסלמית. רבות המוסלמים, השכנים שלנו, אמרו לנו, אנחנו נגן עליכם אם יהיה משהו. ובאמת עברנו. זאת אומרת, עלינו למעלה, כמובן לא רצינו שיראו אותנו ככה בחווה. הגגות הם סמוכים אחד לשני. אפשר לעבור מבית לבית. תוך כדי מעבר, ואנחנו שמענו את הבוזזים, פתאום הושלך הס, פתאום שקט, ולא הבנו מה קרה. ברחוב שלנו גרה משפחה שהיה להם רפת גדולה מאוד, שסיפקה את החלב לכל השכונה. וזה אדם מכובד מאוד, יש לו כמה בנים, והוא נהל את הרפת, והוא היה איש לבקן, לבש גלימה כזאת לבנה, קראו לה דשדושה כזאת, והשיער שלו לבן, והוא אדם דם. בדיוק אנחנו ראינו אותו שהוא עבר לשם, ושהתחלנו לראות שהתחילו לפרוץ לאחד הבתים שמולנו. ראינו גרזנים וטוריות, התחילו ממש כמעט שברו, ואז בדיוק עבר מוחמד הזה, קראו לו מוחמד אבו טברה, והוא הרים יד ככה, אני זוכר את זה, אני הסתכלתי, הרים יד. זה הזכיר לי את הסרט אל סיד, שככה פתאום אתה שמע את השקט, אף אחד לא דיבר. ואז צעק ואמר, מי שיגע בבתים של היהודים, אני אגדע את ידו. וראית ככה כמו פלא, ככה הידיים ירדו למטה, אנשים הסתובבו והלכו להם למקומות אחרים. הרחוב שלנו המשיך לשמש מעבר לכל הבוזזים למיניהם, ואנחנו בכל זאת עברנו למשפחה היהודיה. זה גם משפחה שראש המשפחה היה מעורב בחיי המוסלמים, היה עורך עיתון הארץ של עיראק בערבית, והיה לו מעמד ככה, המוסלמים כיבדו אותו, ואנחנו שקלנו אם בשלב הזה לעבור למשפחה המוסלמית. ראינו שזה בינתיים לא פגעו בבתי השכונה, אז נשארנו אצלם עד הצהריים, ואז הייתה הפוגה. אנחנו לא ידענו קודם כל מה נעשה בשכונות אחרות ובמקומות אחרים. הייתה לנו עליהם שתי בעיות, אם יש שלום למשפחה שלנו המפוצלת, ומה קרה עם אח שלי שהלך לבדוק מה איתם, וזה מה שלמעשה העסיק אותנו. אחר כך יורש העצר הזעיק ליגיונרים מירדן, ובאו ודיקו את המרד, ולקראת שלוש אחרי צהריים הסתרר שקט, ובשעה בערך 4-5 שמענו נקשות על הדלת. אברהם אחי חזר ואמר שלום למשפחה בשכונה היהודית. אמא כמובן נפלה על צווארו, חיבקה אותו ונשקה אותו. זה מה שקרה ברחוב שלנו. בשלבי ההתמודדות בפרהוד היו כמה משפחות שהתגוננו. מה זה התגוננו? למשל זרקו אבנים מעל הגגות, על המתפרעים. היו כאלה שהשתמשו בבוקי מולוטוב, שמו סיד ועוד משהו וזרקו. והיו כאלה זרקו רהיטים ומים רותחים, והשתמשו גם בנשק, מי שהיה לו נשק. אחרי כמה ימים שמענו בדיוק מה קרה. בכל השכונות היה היום ונורא. הייתה תחבורה ציבורית על ידי שטלים כאלה, מוניות שירות כאלה גדולות, אז כל תחבורה שעברה דרך שכונות המוסלמיות נעצרו על ידי מוסלמים, ושם אפשר לזהות מי זה יהודי ומי זה מוסלמי, לפי הליבוש ולפי הפנים ולפי זה. אז כל היהודים הורדו ונרצחו. נרצחו עשרות יהודים שנסעו בתחבורה הציבורית הזאת, וזה מקום קראו לו באבי שייח, השער של השייח, שם היו התגוררו לאומנים וגם מוסלמים שיעים, ועד עד התברר לנו איזה אסון היה לקהילה היהודית בבגדד. נרצחו קרוב לבין 180 ל-190 יהודים, גנבו ואנסו ורצחו ילדים, זה היה משהו היום ונורא. אני לא שוכח את הרגע הזה שאני ראיתי את המצעד הזה של הבוזזים ברחוב שלנו, שאילו למוחמד אבו טברה הזה שעבר, אני לא חושב אם אנחנו היינו חיים, אני לא יודע, יכול להיות שהיו המוסלמים מגינים עלינו או לא מגינים עלינו, אבל היו ממש זוועות, זוועות ממש לשמן. כל הקורבנות שהיו, קברו אותם בקבר אחים, ששימש ברבות הזמן למפגשים של התנועה הציונית, כאילו הם עולים להשתתח על הוולמה, העבירו מסרים ביניהם וכן הלאה והלאה. זה האירוע עצמו. יש רקע ויש תוצאות. הרקע הוא מלחמת העולם השנייה. העיראקים היו פרו-נאצים. המלך היה המלך של אומלול 18.
רמזי השני.
רזי. הרזי הזה היה פרו-נאצי. לכן המוסלמים היו פרו-נאצים. תאר לך שהיו משפחות שקראו לילדים שלהם רומל, ואת הכלבים שלהם קראו להם צ'רצ'ל. זה מראה לך עד כמה שהם שנאו את האנגלים, וראו בנו כסוכנים של האנגלים, ואתה אפליה לאורך כל הדרך. אני, אם הייתי צריך לנסוע לשכונות המזרחיות של היהודים, שם היו בתי קולנוע הרמה עם סרטים אמריקאים, ולא נסעתי בתחבורה הציבורית, והייתי צריך לעבור דרך השכונות האלה, למרות כל הקומבינציות שאני עשיתי לעבור מצד לצד, תמיד נתפסתי על ידי מוסלמים, ירקו עליי, בעטו בי, הפליאו את המכות שלהם. זה לפני וגם אחרי. ליהודי לא היה מעמד שם, אתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר, אתה יהודי קודם כל. קראו לנו יהודי חבר, לא התאסלמנו. וקראו לנו גם עם הספר, אהל אל כיתב. בצד אחד זה מחמיא, אבל מצד שני בני חסות ובני מוות. זה לא רק נגמר כך, אלא לא אפשרו לנו ללמוד באוניברסיטאות שלהם. לא אפשרו בשום פנים ואופן. אז היהודים הלכו ולמדו באוניברסיטה האמריקאית בבירות, וגם במערב אירופה. אני למדתי בבית ספר, אגב, בית ספר תיכון של הקהילה היהודית בבגדד, לא באליאנס, לא בקיח, ושפת הלימוד הייתה אנגלית. פיזיקה, כימיה, מתמטיקה באנגלית, אנגלית עצמה, למעט גיאוגרפיה, היסטוריה, אסלאמית וזה. ואחד התלמידים בא להתקבל לאיזה פקולטה, והפגש עם דיקן הפקולטה ואומר לו, לא קיבלו אותי, אני יש לי ממוצע 9 פלוס. הוא מסתכל עליו, מסתכל על זה. השמו אברהים, היהודים קראו גם שמות של מוסלמים. אברהים יצחק, קראו לו יצחק, לא יצחק, יצחק. אז אומר לו, מה שם הסבא שלך? אמר לו סעיד. ומה שם אבא של הסבא שלו? אז אומר לו ורדי. ועד שבסוף הגיע ליחזקאל, אמר לו, הגענו לסירחון. הרגשנו שאנחנו לא שייכים שם. תמיד היה פחד, סמוי. פחדנו מהם כל הזמן. גם בגיל יותר צעיר. תראה, אני לא פחדתי מהם. נתנו לי מכות, נתתי להם מכות, אבל לא, זה לא זה. אתה מבין, ואם הלכת למקום אחר, אף אחד לא מכיר. את כיבדו אותנו שאנחנו פה, אנחנו חיינו איתם בהרמוניה מסוימת. למה? קודם כל, ככה, היו לנו כל מיני סוגי של עזרה ראשונה. בא מישהו עם יד שלו פצועה או משהו, אז אמא נתנה לו חיתוי כזה וחפשה לו את זה. היינו תחנה לעזרה ראשונה. היה לנו תמיד ואנשים באו אלינו. היה לנו יחסים, כיבדנו אותם, כיבדו אותנו, תראה בפסח הם הביאו לנו לחם עם צאת החג ולנו מוצרי חלב, ואנחנו גם נתנו להם בחגים שלהם. אבל זה שוב רק ביחסי שכנות בינינו לבינם. אבל אם אתה עובר למקום אחר, לא מכיר, לא יודע. ולכן הפרהוד פוגרום הזה הוא גרם לטלטלה גדולה מאוד, וכל התחושה של דו-קיום, הכל התנפץ לרסיסים. ואז קמו כמה משפחות בשנות 41, מיד אחרי הפרהוד, קמו ועלו לפלסטינה. יהודים מארץ ישראל שרתו בצבא הבריטי ובאו לעיראק במסגרת השירות שלהם. אחרי מלחמת העולם השנייה, אני זוכר שאני ראיתי אוטובוסים אגד, כתוב עליהם אגד. באו לעיראק, הביאו חיילים בריטים, ביניהם גם שליחים יהודים מארץ ישראל, והקימו את התנועה הציונית בעיראק. וככה התוודענו לתנועה הציונית.
איך אצלכם בבית קיבלו את העניין הזה? מה היה?
תראה, אבא שלנו אמר ככה, תראו, אנחנו גרים בשכונה מעורבת. מוסלמים הגנו עלינו. אני לא הייתי רוצה שיוודע שאתם תהיו שייכים לתנועה הציונית, ואז להקים עלינו את כל הכעס הזה של המוסלמים. שם גם אדם שלא שייך לנועה הציונית, אמרו שהוא בוגד, הוא ציוני, והיו הרבה משפטים, הודות לשוחט שנתנו הרבה, שחררו, ואגב, מיד בשנת 46, 7, 8, היו הרבה עליות בלתי לגליות, גנבו את הגבול לירדן ולסוריה, ולפרס דרך בצרה, שאתל ערב, תנועה ציונית, שהתפתחה ועמיקה את השירות שלה, הייתה מה שנקרא השורה, לימדו את האנשים, חברים שלי שאנחנו נפגשים איתם עד היום, לימדו אותם להשתמש בנשק. למרות האיסור של אבא שלי, שתי אחיות שלי כן השתלבו בתנועה הציונית. באחד הימים, אחד האחיות שלי חזרה ללמוד ולא יודע, רצה משום מה, וחוברות בעברית נפלו לה מהתיק שלה, ובא מוסלמי אחד, ראה בחורה ש... המחברות נפלו, לקח אותם, הרים אותם ונתן לה את זה, והוא לא יודע אם היה אנאלפבית, הוא לא הבין מה זה, וככה ניצלה ממאסר בטוח. אבל אנחנו ידענו שאין לנו מה להישאר שם, מפני אחר כך שהם פיתרו את האחים שלי, שני האחים שלי פיתרו אותם משירותי הרכבות.
מתי זה היה?
זה היה ב-48. כן, 48, פיתרו עוד אח שעבד בדואר העיראקי, ועוד אח גם עבד בתחנת הרכבת, בשירותי הרכבות, ואני למדתי בבית ספר תיכון בשכונה ערבית, ממש לאומנים, והאמת היא פחדתי ללכת לשם, הפסקתי ללמוד. ועם הקמת המדינה, הפעם אנחנו לא נשארנו בשכונה, אגב, הלכנו לשכונה היהודית, אמרנו לא לעולם חוסן, אני לא יודע אם אלה יגנו עלינו. שענו את הבית שלנו והלכנו לשכונה היהודית, ותודה לאל, לא היו תקומות נגדנו. זה עם הקמת המדינה, עם הפרהוד, זה היה טריגר, אפשר להגיד שהיה טריגר לבחינה מחדש של כל השהות שלנו. אתה יודע, אז כשכבר היינו בתהליך של הקמת המדינה, אז יותר נצמדנו למקלטי הרדיו, שמענו את כל ההגנה בערבית, וידענו מה מתרחש בעולם, שמענו על המחתרות למיניהן, על ההתמודדויות שלהם, וזה נטע בנו את ההרגשה שאנחנו כבר לא שייכים למקום הזה. ההורים שלי, כשניתנה להם האפשרות לוותר על הנתינות, לא כל כך ססו לעשות את זה. אמרו, בואו נחכה, נראה. איך שזה הולך, נעשה מה שאחרים עושים. אז אני באתי לאבא ואומר לו, אבא, אבל תשמע, אחים שלי פיתרו אותם מעבודה. החיות שלי יותר לא הולכות ללמוד. אני הפסקתי ללמוד. מה יש לחכות פה? מה יש לחכות? אמרתי לו, מה, אתה צריך לראות את הזרם? אבל תשמע, אנחנו לא יודעים, אמרתי, מה, כבר היה מטוס שלישי, שני כבר טס לישראל. אני... לחצתי עליהם, באמת, וזה נספרי, הלכנו לוותר על הנתינות שלנו. אנחנו עלינו במטוס הרביעי, שיצא מהירה. אנחנו עלינו בשישי לשישי 50, מטוס רביעי מבאג. באנו, היינו שבוע ימים בשער העלייה, משם העבירו אותנו לבית ליד. היה מחנה עולים, זה בית ליד היה מחנה של הצבא הבריטי, היו בו 8 מחנות, מא' עד ח'. היינו במחנה וב, אני זוכר. במו ידינו הקמנו את האוהל, עזרו לנו להקים את האוהל, וקמנו אוהל, ומה היה לנו לעשות? בבוקר הלכנו לארוחת בוקר, בצהר הלכנו לארוחת צהריים, בערב
זה... לא הייתה עבודה,
אנחנו לא יודעים לדבר. קראנו אמנם תנ"ך, אבל לא הבנו את המשמעות, תנ"ך זה לא שפה. יום אחד אני יושב, ככה זה היה יוני, עם בישראל ובאוהל על אחת כמה וכמה. ראיתי בחור אחד ככה, עם תיק כזה ביד, וכאילו מחפש מישהו. אז אני שאלתי אותו באנגלית, האם הוא מחפש מישהו? הוא אומר לי, כן. הוא אומר, אני מחפש בחורים שלמדו עברית. אמרת לו, אני מוכן. יש עוד, הלכנו, גייסנו לו כמה אנשים, ישב באמת, חלק לנו ספרים, והתחיל שיעור בעברית. אמרתי לו, אחרי שגמר, אמר, מחר באותה שעה אתם תבואו לפה, אני אלמד. אמרתי לו, לאן אתה הולך עכשיו? אמר לי, אני הולך למחנה השני. אמרתי לו, אפשר לבוא איתך לשם? אמר לי, כן. הסתובבתי איתו כל היום בכל המחנות, לא חשוב אם הוא חזר על זה.
לא משנה,
אתה מבין? במשך חודשיים עשיתי את זה. ובדרך התחלנו לדבר אנגלית ועברית, אנגלית ועברית, ואני למדתי עברית בלשון הספר.
אני שם לב.
אחותי עבדה כתופרת לנשות החברה העיראקית, ואני על האופניים שלי לקחתי את כל הבגדים שהיא סיימה לתפור אותם. קיבלתי כמובן טיפ ללכת לקולנוע. אחר כך, כשהגיע זמננו לעלות לארץ, היה לה חיסכון. איזה 600-500 דינאר עיראקי. דינאר עיראקי היה לו מעמד...
כמלי
רסטרי. בדיוק. אז שאלה את הסוחרים האלה שעבדה אצל אנשים, אם אפשר להעביר לנו את זה לאיזשהו מקום שנוכל לקבל לו בישראל, אמרה, כן, אין בעיה. ונתנה להם את הכסף. אחי גם היה לו סכום כסף, נתן את זה, ובאמת פגשנו... נתנו לנו טלפון של הנציג שלהם פה בישראל, והתקשרנו, ואמר, כן, הכסף הגיע, תוכלו לקבל אותו. ואז קיבלנו קרוב ל-800 לירות ארץ ישראליות, אנגלו-פלסטיניות כאלה, וקנינו צריף ביפו. זאת אומרת, אנחנו לא נשארנו בבית ליד אחרי חודשיים, עזבנו. ובאנו ליפו ברחוב אילת, היה בית משפט מחוזי שם, על יד בית משפט המחוזי, והיינו בעיר, לא עברנו את כל השלבים של המעברות וכל זה, וכל אחד למד פה ושם ועבד. מה הסיפור עם העברית מלשון הספר? הלכתי לרשם בשירות תעסוקה, לשכת עבודה קרול. אז הפקיד שואל אותי, כמה נפשות אתם? אמרתי לו, יחדיו אנחנו 7, יחדיו. והאדם הזה התחיל לצחוק. אני למדתי כל הזמן את השפה העברית, עבדתי בבניין בבוקר, אני ואחי, אחיות שלו השתלבו בתפירה. יום אחד אני קורא בעיתון היום מודעה שדרושים מורים לשפה הערבית בבתי ספר תיכון, ונרשמתי והתקבלתי לקורס הזה, ולימדו אותנו שפה ערבית מדוברת. השפה מדוברת העיראקית שונה, תכלית שינוי גדול עם השפה הערבית המדוברת, הכל שונה לגמרי. ואמרו לנו, בתום שנה אתם תקבלו רישיון הוראה לשפה הערבית. ואחרי תקופה מסוימת אמרו, אתם צריכים לעבור מסלול מלא. ואני אמרתי, לא בשבילי. יום אחד אני בא הביתה מהעבודה, אני רואה את אחי עם חבר אחד בא לצריף. אתה יודע, מדברים פה ושם, מה עושה אחיך, מה פה, מה שם. אומר לו, תשמע, הוא עובד איתי בבניין, אנחנו... כל הזמן רוצים להשיג סוג של פקידות, לשפר אותו, לא משנה. אמר לו, תשמע, יש לי רעיון בשביל אח שלך. אני יכול להציע לו עבודה מבלי שהוא ישרת בצבא. אמר לו, לא חשוב, הוא רוצה, כן רוצה להתגייס לצבא, רק הוא לא קיבל את הצבא, אבל לא משנה, זה כוחות ביטחון. שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר. הלכתי לשירות בתי הסוהר. אני נפגש פעם ראשונה עם אסירים. היה אז אסירים נידונים למוות, לבשו עם הבגדים האדומים, עם שלשלאות.
שמה,
זה היה בשנות, אני התגייסתי בשנת 51, בכלא תלמונד. אני לא סיימתי בגרות בעיראק, שלמתי בגרות. יום אחד קיבלו לבית הכלא עובד סוציאלי. בא לדבר על שיקום אסירים, ואיך פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית פה ושם. וזה תפס אותי המקצוע הזה. ולמדתי עבודה סוציאלית. הודות לעבודה עם אסירים, למדתי עבודה סוציאלית. ושירתי 37 שנה במשרד הרווחה, הגעתי לדרגת מפקח בכיר, עברתי המון שירותים בתוך משרד הרווחה, מטיפול במשפחה לשיקום, הייתי קצין מבחן לבוגרים, ומפקח אגף השיקום, זה היה סיפור בפני עצמו, וככה קם למשפחה.
יחזקאל אליאס נפטר בדצמבר 2015. הוא השאיר אחריו אישה, שלושה ילדים ושמונה נכדים.
פגישה אישית עם עופר שמיר.